בפרשת ויתחנן אמרה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עמכם בהר סיני. הפסוק התחיל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, פשט הפסוק הוא מדבר אזהרה שלא יעשו חס ושלום כלפי מעלה איזה סמל או תמונה או צורה או ציור של דברים, כי אין שם שום דבר אלא רק הכל רוחניות גמורה. אבל חכמים, הפסוק הזה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, דרשו אותו על כך שאדם חייב לשמור את עצמו. תכף נבאר מה הדברים. שאדם חייב לשמור את נפשו מכל מיני נזקים, חבלות ומכל מיני סכנות. יש גמרא במסכת ברכות דף למד ב', ששם המקור של הסוגיה הזאת. גמרא שם אומרת, תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד שהיה הגיע הזמן תפילה, והוא עמד באמצע הדרך להתפלל, עמד להתפלל, ובאמצע התפילה שהיה מתפלל עבר שם איזה שר אחד משרי אומות העולם, אמר לו שלום והוא לא החזיר לו שלום כי היה עומד באמצע התפילה. המתין אותו שר עד שהאיש הזה גמר את התפילה, ואז כשהוא סיים אמר לו, למה אתה אמרתי לך שלום ואתה לא ענית? אם הייתי מתיז את ראשך בסייף, מי היה מבקש את דמך מידי? אתה ככה אתה עושה? שר אומר לך שלום ואתה לא עונה? אז הוא אמר לו החסיד לשר הזה, המתן לי עד שאני אפייס אותך בדברים, תן לי להסביר לך מה היה ואחרי זה אנחנו. ושם השר הזה הוא בקיא בתורה, אז הוא אומר לו, לא כתוב בתורתכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? אז מכאן דרשו חכמים, הביאו את הפסוק הזה בקשר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בקשר לשמירת הגוף, שמירת בריאות הגוף, שמירת הנפש של האדם, שמירת חיי האדם, שהאדם מצווה. והרבה טעו בהבנת הפסוק הזה, שהבינו שמתי הוא עובר על ונשמרתם מאוד, רק אם הוא חלה או אם הוא מת, קרה לו איזה אסון. אבל זה לא כך. פסוק מדבר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שאדם שלא שומר את גופו, למשל אוכל מאכל מקולקל, או עומד במקום סכנה, או אפילו חוצה כביש בצורה מסוכנת, לא מתי שהוא צריך לחצות, עובר לב מן התורה, יוצא לפי זה. זה עבריין, עשה עוון, אפילו שלא קרה לו כלום. אם הוא עשה איזה דבר שהוא, שהדבר הזה גובל בחוסר זהירות של זה, אפילו שהוא עבר בשלום, תכף נראה, יש לי עוד בעיה אחרת שמנקים מזכויותיו, הגמרא אומרת. אבל כעת נראה, נחזור למעשה שם. אז הוא פייס אותו אחר כך בדברים, אמר לו, תגיד לי, אם אתה היית עומד לפני מלך בשר ודם ומדבר איתו וחברך היה עובר ואומר לך שלום, היית עונה לו? אמר לו, לא. אמר לו, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. ומה אתה, שאתה אם היית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר, לא היית עונה? אני שמדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. אז פייס אותו, התפייס ממנו והלך משם. אבל למדנו מכאן את ההלכה, זה הפסוק הזה, שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, שהאדם חייב ומצווה לשמור גופו. בין שמירת הגוף, הרמב״ם עליו השלום בהלכות, בספרו היד החזקה, בהלכות דעות, בהלכות דעות כותב הרמב״ם בפרק ד' בתחילת הפרק, לשונו בערך כך, הועיל והיות הגוף בריא ושלם, להיות הגוף בריא ושלם, שני דברים, גם שהגוף יהיה בריא שלא יהיה לו שום חולי ויסבול מאיזה מיחוש, וגם שיהיו איברים שלמים שלא ייפגע לו איזה עבר, מדרכי השם הוא. כלומר זה מצווה מהשם. שם המפרשים במקום שלחו אותנו לגמרא הזאת, זה מכאן למדו, מדרכי השם הוא. תשמעו אותו מה אומר הרמב״ם, אי אפשר שאדם יבין או ידע דבר מידיעת השם והוא חולה. כלומר, אדם פושע כלפי עצמו שהוא לא שומר את גופו כמו שצריך, או שהוא סובל מחולשה או ממחושים וכדומה, כשהוא השם, אז הוא כעת גורם שהוא לא יכול ללמוד תורה, ממנה לא יכול לדעת את הקדוש ברוך הוא, לא יכול לקיים מצוות כמו שצריך, והוא טוען, אני אנוס, אני סובל מהגב, אני סובל מהאוזניים ואני סובל מהעיניים, הוא סובל, הוא סובל, כל היום הוא בוכה שהוא סובל, אבל הוא אשם בזה שהוא סובל, כי הוא לא שומר את גופו, והוא לא מוצא מזור לנפשו. רבנו יונה כותב, אם אדם כתוצאה מאוכל לא נכון, או כתוצאה מחוסר שינה, או כתוצאה מאיזה דבר חלה, יענישו אותו כפול. הוא יקבל, הוא אכל אותה, הוא אכל הקו שלהם, בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה הוא נהיה חולה, היה צריך ללכת לרופא, ולשכב במיטה, ולסבול, ולקנות תרופות. עכשיו בנוסף לזה, אומר רבנו יונה, יענישו אותו שחבל בגופו. הגוף זה לא שייך לנו, אנחנו חושבים, יש לנו טעות, שכאילו הגוף שלי הוא שלי, הוא רכושי הפרטי, מה שאני רוצה אני עושה. יש אנשים גם מסתחרים היום, שלא תדעו, באיברים שלהם. הם תורמים איברים בתמורה לכסף. הכל נהיה כבר מסחרי, זה דור ממון, ממון, כל הזמן איפה שאתה הולך, יש כסף. אז אחד זה לא שלו, הגוף שלו שלו, נתן לו אותו הקדוש ברוך הוא, וציווה אותו לשמור על הגוף הזה. ודבר שני, הענישו אותו, שבזמן הזה הוא היה יכול להתפלל, יכול ללמוד תורה, יכול ללמוד עוד איזה פרק, הלכה, עוד איזה דף גמרא, והוא לא יכול ללמוד, כי הוא חלש, כי הוא עייף, כי הוא לא שומר את גופו. ואז העונש שלו נורא והיום. כמה זה חמור, זה דבר פשוט, הרבה חושבים שמה בכך, הגוף יכול לסבול הכל. לפעמים אדם צובר גם כן חולאים, צובר איזה דברים כתוצאה מאיזה הזנחה. וכאן אנחנו לומדים, אז נחזור לדברי הרמב״ם. הרמב״ם מדבר יותר בעומק, הרמב״ם רוצה שאנחנו נדע טעם של כל מצווה ומצווה ונבין פרטים של כל הלכה והלכה. איך אדם ילמד? צריך ללמוד גמרא, צריך ללמוד הלכה, צריך ללמוד טור, בית יוסף. אתה רואה שרוב העולם לא יכולים ללמוד, כי אין להם את הכוח הזה, את היכולת. יש, אין לו שכל ללמוד את זה. אבל זה שיש לו שכל, מה הוא יענה? גמרא מספרת לנו על שמואל, שפגש פעם איזה דייג אחד, שם כתוב צייד. כמובן צייד שצד דגים. ואמר לו, אם הוא יודע ללמוד תורה, לא. גם לקרוא בתורה הוא לא יודע, צורת א' הוא לא יודע. אמר לו, למה אתה לא יודע? אמר לו, אין לי שכל. אמר לו, מאיפה ומה אתה מתפרנס? אמר לו, הנה המלאכה שלי, צייד, מה אתה עושה? אמר, אני הורג מצודות, איך אתה הורג? אמר, אני הולך וכותף פשטן בשדות, ועושה מזה, מגזי הפשטן אני עושה חוטים, ומזה אני סורג והורג ועושה מצודה, והולך לי לבבר או לים, ואני יודע טוב טוב, בלי שהוא יאזין לחדשות, איפה הרוח מנשבת, דרומית, מערבית, צפונית, אני יודע מה, איזה רוח יש להם. הוא יודע לבד, הוא מכיר את הכיוון של הדגים, מאיפה הם באים, ואני פורס את המצודה ואני בא. אמר, השכל לעשות מצודה יש לך. שכל לשזור ולהרוג מצודות רשתות, אתה יודע. איך בדיוק לצוד את הדגים, להתחכם עליהם, אתה יודע. ורק ללמוד תורה, אין לך שכל, מי שנתן לך שכל לעשות מצודות, אין לך שכל גם ללמוד תורה. זה המאמר רבותיי מחייב אותנו, שמלמד את האדם שהוא לא יכול לפתור את עצמו, כמו שהגמרא אומר ביומה, יוסף מחייב את הנעים, אדם נעה יש לו יצר הרע, יוסף מחייב אותו, וכן הלל מחייב את העניים, אבל עזר וחסמה את העשירים. אין דבר כזה, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז יש אדם שבאמת אין לו שכל, אתה רואה אותו שגם במלד העלמה הוא לא הכי חכם, אז הוא לומד תורה לפי השכל שלו. אבל אם אדם לא לומד תורה בגלל שאין לו כוחות, כוחות הפיזיים שלו מוגבלים, ואז דנים אותו בשמיים אם הוא השם בזה או לא. אם הוא היה יכול יותר להתאמץ, לשמור על גוף בריא וללמוד תורה, אז היה יכול להיות כמו שצריך. אומרים שפעם באו לפני הרוז'ין תלמיד אחד ללמוד תורה בישיבה, נכנס לפני אלול להיכנס לישיבה, בא לרשם לישיבה, אמר לו, אחרי שבחן אותו ראה שהוא בחור כישרוני, הכל, אמר לו, נו, אתה יודע כעת מה צריך בין ישיבה לעשות? אמר, ודאי, צריך ללמוד טוב, ולוותר על שינה ועל אוכל. אמר לו, לא, לא, לא. בין ישיבה צריך לאכול טוב, לישון טוב וללמוד טוב. אני מבקש ממך כעת, להיות והתורה היא מתשת כוחו של אדם, אחד מהמצוות עשה הראשונות זה שתאכל בזמן, יהיה לך כוח, תאכל ארוחת בוקר טובה ואז יהיה לך כוח. גמרא אומרת רץ אחריו ואין משיגו, תישן בזמן כמו שצריך. גם רמב״ם אומר בין 6 שעות ל-8 שעות, לא פחות מ-6 שעות ביממה ולא יותר מ-8 שעות, זה בריאות הגוף, ואז אתה תוכל ללמוד כמו שצריך. וכאן לפעמים יצר הרע מתחיל, אומר לאדם, לא, פה אל תאכל, פה אל תישן, פה אתה תטפל בעצמך, והוא מתכנן לאדם פח, כדי שאחר כך לא יהיה לו כוח ללמוד תורה. וזה הטעות. וגם שמירת הגוף, שמירת בריאות הגוף, שלא לעשות דברים שגורמים נזקים. מה שהגמרא אומרת, מסכת שבת, גם שם זה בדף למד ב', מעניין אותו דף, בברכות, מקודם הזכרנו למד ב', בשבת למד ב', שם המאמר אמר רבי יצחק ורבי יהודה, לעולם יבקש אדם רחמים על עצמו שלא יחלה. שהיום במדינה הזאת אחד אמר לי, כולם חולים, מה? אומר, איפה שזה הולך, תהיה בריא, תהיה בריא, תהיה בריא. מה זה, אני בבית חולים נמצא. אמרתי לו, הכוונה, הם מתכוונים שישמור את הבריאות. צריך לומר, השם ישמור בריאותך. זה הכוונה. והגמרא אומרת, זאת הגמרא אומרת על זה, שצריך לבקש רחמים שהשם ישמור אותנו, שנהיה תמיד בריאים. לא צריך לבקש שנהיה, שהוא חולה כשהוא חולה לצעוק. אלא שיהיה בריא תמיד. כמו שראינו הרב חידן, אבל שלום, בתפילה שלו הידועה, שתיקן אותה, גם בתשליף יש אותה, גם בחצות לילה, בעלות השחר, תיקן שם לבקש רחמים על כל מי שהוא בישראל בצרה, עוברי ימים, עוברי נהרות, שלוחים עמך ישראל, על הנשים העקרות שיפקוד אותם, על הנשים המעוברות וההרות שתלדנה בשעה טובה. והוא אומר שמה, וכשלח רפואה שלמה לכל החולים. ומה הוא אומר אחרי זה? והבריאים מעמך בית ישראל, התמד בריאותם תמיד שלא יחלו. זאת אומרת, אדם צריך לבקש תמיד להתפלל, כי זה יותר קל לבקש רחמים על בריא שישאר בריא, מאשר על חולה שכבר הוא חולה להציל אותו. זה קשה מאוד. כמה סייעתא דשמיא צריך החולה הזה עד שהוא יתרפא ולא יהיה נזק. ואם הוא מתרפא, החכמים אומרים, לפעמים הרופאים באים ומקלקלים, או נותנים לו איזה רפואה לא נכונה, או לא ראינו כבר, קטעו לו את הרגל הבריאה ואת הרגל החולה השאירו. השם הצילנו. אמר, ישלח דברו וירפאם וימלט מי שחיתותם. דברו וירפאם, מה נשאר עוד? הוא אומר לו, וימלט מי שחיתותם של הרופאים, שהם לפעמים טועים ועושים טעויות גסות מאוד. ושרופא טועה, וואו, זה כמו שמלאך המוות טועה, השם שמו. זה צריך תפילה. אז לכן, אומר האדם, יתפלל לפני שהוא חולה, יתפלל שאני, השם ישמור את הבריאות שלנו. זה לא שיהיה בריא, כאילו הוא חולה. ישמור את בריאותו, זה הכוונה. אז מכאן ראינו שכמה זה חמור. ולמה אומרת הגמרא? שכשהוא חולה, אומר לו, לך תביא, לך תביא, אביא ראיה והיא פטר. שנאמר, ויסיר השם ממך כל חולי, וזה אחר כך הגמרא אומרת, זה הפסוק, ממנו, ממנו להביא ראיה. מה זה ממנו? אמר הפסוק, ממנו, שהוא עליו להביא ראיה, עליו להביא, להביא טענה ולהביא זכות להיפטר. אם לא יביא זכות, איך הוא ייפטר? האמת היא, רבותיי, הדבר ששומר אותנו, שומר את הבריאות, זה התורה. אין כמו התורה הקדושה. ודאי שאם אדם ישמור את התורה, גם ילמד תורה, וגם יקיים את מצוות התורה, בוודאי שלא יחלה. רבי חיים ויטל כותב בשערי קדושה, אומר רבי חיים ויטל, תדע שאי אפשר שאדם יהיה חולה אם לא שהסתלקה השכינה מאותו עבר. יש לאדם נשמה, נשמה, יש חלק שנמצא בתוך הגוף וחלק מהנשמה שמקיף מסביב. אותו הנשמה מקיפה את הגוף מסביב, היא שומרת את האדם מכל מיני סכנות, מכל מיני אסונות ופגעים. ואם ראית שאדם, איזה חלק מגופו, אצבע אפילו, נשרטה או נפגעה, תדע שלשעה קלה הנשמה הסתלקה מעל אותו עבר. ותדע שבאותו עבר הוא עשה עבירה. כשגמרה אומרת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. אז למה דווקא באותו עבר נקף את העבר הזה? גמרה אומרת, עליו השלום, רבנו הקדוש, היה קדוש ונורא, היה יושב ולומד תורה, מלמד, ויושב לפניו גדול תלמידיו, היה רבי חייה. זה רבי חייה המפורסם, מוזכר הרבה פעמים בשם רבי חייה רבה או רבי חייה סתם, בגמרא זה הוא. והגיעו לאיזה סוף פרק, אמר רבי חייה רצה להמשיך, רבנו הקדוש אמר לא, הגענו לסוף הפרק, נפסיק פה, מחר נמשיך. קמו ואז יצאו בחוץ, רבנו הקדוש נתקל באיזה אבן, קיבל מכה ברגל. מיד אמר, רבים מכאובים לרשע. אמר על עצמו כך, תראה איזה פסוק. אמר, הפסקתי את הלימוד, הייתי צריך להמשיך עוד קצת. הפסקתי, לכן אמר רבי יוסי. רבי יוסי היה דור לפני רבנו הקדוש. מימיי לא יהיה חלקים ממעמידי ממקימי בית המדרש, לא ממעמידי בית המדרש. אני מתפלל תמיד שיהיה החלק שלי מאלה שבאים ראשונים לשיעור, או מאלה שפותחים את בית המדרש שהם יתחילו את הלימוד, ולא ממעמידי זה שאומר הגיע הזמן. אפילו לפעמים הגיע הזמן או עבר הזמן, אז הוא קם, מפסיק, נהיה ביטול תורה של כולם. תמיד תוסיף עוד קצת. כמה זה חמור, לפעמים ביטול תורה של רבים, עוד יותר קשה. שיש שיעור תורה לרבים, זה אין כמעט אין מצווה שעומדת מול זה. ראינו שאפילו בדיקת חמץ, שהיא מאוד חמורה, בליל 14, בודקים את החמץ לאור הנר. כך מתחילה מסכת פסחים, אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, שיעור תורה של רבים לא מבטלים. היום זה סדר אחר, בגלל שמכינים הכנות לחג, אז ככה הסדר. אבל עד כדי כך, שיעור תורה של רבים לא דבר פשוט. זה חמור מאוד, כי אתה מצרף אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואתה הולך ומכפיל. אם יש 100 איש, לומדים שעה, זה לא נקרא שהם למדו שעה, נקרא שלמדו 100 שעות. אז כמה זה אפשר להכפיל ולהכפיל ולהכפיל. לכן לימוד תורה של רבים הוא חשוב. לכן רבנו הקדוש החמיר על עצמו. אז נמצא, התורה היא העיקר, יש מסכת עירובין, שם בדף נון דלת, הגמרא מעריכה מאוד בשבחה של התורה. הגמרא שם אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, זו רבי יהושע בן לוי שנכנס חי לגן עדן, חשבי ראשו יעסוק בתורה. כוונה יש לו כאבי ראש. פה לא מדובר על חולה, חולה צריך ללכת לרופא לטפל בזה, אסור לו להזניח. חש, הכוונה יש לו קצת כאבי ראש. קום לקחת אספירין או אקמול, או איזה תרופת הרגעה, תלמד תורה, זה יעבור. זה בדוק ומנוסה, כך אומר רבי יהושע בן לוי. והוא מביא פסוק שנאמר, כי לוויית חן הם לראשך. פסוק אומר, לוויית חן הם לראשך. כואב הראש, תלמד תורה, יהיה בריא. השביק גרונו יעסוק בתורה, שנאמר, וענקים לגרגרותיך. שלמה המלך אומר, התורה זה כמו ענק שתולים על הצוואר, על הגרון. איך זה נאה? פה הוא דורש רבי יהושע בן לוי את הפסוק שאתה תלמד תורה ויש לך כאבי גרון, כאב גרון יעבור. חשבי מעב יעסוק בתורה, שנאמר רפאו תהי לשורך. שורך זה הטבור, כמו שורך אגן הסהר על החסר המזג. רפאו תהי לשורך, מה יש מול הטבור? המעיים. חשבי מעב יעסוק בתורה. אחרי זה חשבי עצמותיו יעסוק בתורה, שנאמר ושיקוי לעצמותיך. חש בכל גופו, אין סוף לפרט, גם יעסוק בתורה שנאמר, ולכל בשרו מרפא. התורה יש בה רפואה של הכל. מה הפשט? כשאדם עוסק בתורה, התורה מגינה עליו. ואז הגוף לא יחלה. ואם יש לו איזה מיחוש, סימן שאין מספיק תורה, תלמד עוד קצת תורה, יהיה בסדר. אבל הסברנו כבר, אם חס ושלום הוא חולה, הוא לא אמר חולה בראשו, או חולה בזה חס ושלום, יבוא ולא יהיה, יש חולי, זה צריך גם ללמוד תורה, וכמו שאמר פעם חכם, אמר שאל איזה מישהו שהבן שלו ראה אותו חולה, רץ, אמר, איפה, מה אתה עושה? אמר שהבן רץ, הבן חולה, הוא רץ ישר לקופת חולים, הוא רץ לרופא. ומה אתה עושה עוד? אמר, אחר קורא גם פרק תהילים. אמר לו, לא. הילד חולה, קודם כל תקרא פרק תהילים, אחר כך תלך לרופא. לא לרוץ, תקרא תהילים, הקדוש ברוך הוא כבר ישלח את המלאך רפאל, על ידי איזה רופא שיהיה. יש מצווה ללכת לרופאים, כמו שרבנו בחי אומר, שכתוב על עשה, שלא היה שום עוון, אלא שדרש בחוליו, דרש ברופאים. מה זה דרש ברופאים? אז מה, לא ידרוש רופא? למה דרש רק ברופא? אתה צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא. אבל העיקר, הנושא שלנו היום זה לא על חולה, אלא על אדם בריא שצריך לשמור את גופו, שיהיה כמו שצריך. יש מסכת כתובות גם כן, שם בסוף המסכת, בדף קוף יוד א'. הגמרא שם מספרת בשבחה של ארץ ישראל, ידוע, כל הדף שם מדבר גם על שלושה שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא, שכתובות בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים. שם מובא שבחה של ארץ ישראל. בין הדברים הגמרא שם אומרת, צל חולה אחוהי לרבה. ושי אומר, זה רבה ברנחמני, רבה סתם שיש בגמרא, רבם של אביי ורבה, היה שמו רבה, הוא רבה ברנחמני. אחיו היו גרים בארץ ישראל, והוא רבה ידוע היה ראש ישיבה בבבל, רבה ורב יוסף. שלחו לו שהם רצו שהוא יעלה לארץ ישראל. אמרו לו יעקב אבינו יודע היה יעקב שהוא צדיק גמור, מפני מה אמר ליוסף הוא מבקש ממנו שישבע לו שם השם, אנא תקברני במצרים ושכבתי עם אבותיי ושטני ממצרים וקברתני בקבורתם ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. יש כמה וכמה טעמים, גם רש"י הביא שם מה ראה יעקב שביקש שלא יקברו אותו במצרים, אחד שלא עשו אותו עבודה זרה, עוד טעם יש עפרה עתיד להיות כנים אז הוא פחד, ועוד טעם יש גמרא שם אומרת שמתי חוץ לארץ אינם קמים אלא מתי ארץ ישראל. איך זה יכול להיות? הלא מתי חוץ לארץ למה לא יקומו? גמרא אומרת לא, אין קמים, לא קמים שם. אז מה עושה להם? עושה להם מחילות והם מתגלגלים, וזה נקרא גלגול מחילות, עושה להם מנהרות תת-קרקעיות משם לכאן, והם קמים בירושלים שאי אפשר לקום בחוץ לארץ. היו מתיך נבלתי יקומון והארץ רפאים תפיל, רק ארץ ישראל היא שיכולה להחיות מתים, ארץ אחרת לא יכולה להחיות מתים. אז יעקב אבינו פחד שאולי הוא לא יקום, עד כדי כך הגמרא אומרת, יודע היה יעקב שהוא צדיק גמור, רק פחד שאולי מצער גלגול מחילות. יש שם טעם שחס ושלום הוא לא יודע שהוא יקום, ודאי יקום, אלא הוא חשש מהצער הזה. אז הם שלחו לו, תראה מה זה ארץ ישראל, כמה היא חשובה שיעלה אליה, ואם תאמר אין לך חכם, יש פה חכם, הוא מנו רבי יוחנן. אז היה רבי יוחנן, היה גדול החכמים בארץ ישראל, רבי יוחנן האמורה היה בטבריה. אחרי זה שלחו לו עוד כמה דברים בשם, כנראה בשם רבי יוחנן, אל תרבה, הם אמרו לו אל תרבה בישיבה, שישיבה קשה לתחתוניות. תראו, התורה שלנו, מי שלומד אותה לא צריך כלום, כל החוכמות והרפואות והזהרות יש בתורה. אמרו לו, אם אדם יושב הרבה סובל אחר כך תחתוניות, מה זה? זה לא עלינו תחורים שהם יצילנו. מי שסובל מזה יודע איזה איסורים, שאנשים אומרים כאבים תופת, זה בא כתוצאה מישיבה רבה. אז הם כבר שלחו לו גם בין ההלכות ששלחו לו אזהרה לא לשבת הרבה, ישיבה רבה קשה לתחתוניות אחר כך, ואל תעמוד הרבה עומד, העמידה קשה ללב, שאומר זה מחליש את הלב יותר מדי, ואל תרבה בהליכה, שהליכה קשה לעיניים. אז מה יעשה? אתה אומר לא לשבת הרבה, לא לעמוד הרבה, לא, מה הוא כן יעשה? יתלוי בין השמיים והארץ חס ושלום, אלא הגמרא אומרת שליש, שליש בישיבה, שליש בעמידה, שליש בהליכה. זאת אומרת האדם צריך לשמור על הגוף שלו, תמיד לעשות איזון, לא להיות קיצוני יותר מדי. בדיוק יש אדם הולך, הוא הולך 40 קילומטר ליום, לא, תלך פחות, או יושב, כל הזמן יושב, או כל הזמן עומד, קצת תעמוד, קצת תשב, קצת תלך. ההליכה היא גם כן טובה, אבל כל דבר במידה, לא יותר מדי. שמואל היה רופא, היה חברו של רב בגמרא, שמואל אמר כל ימי עני רעים, זה מובא בספר בן צירה, כל ימי עני רעים. שואלת הגמרא, כל ימי עני רעים? יש שבתות וחגים, הוא קונה דגים ובשר ועופות ושר, הוא מנגן לו, מסלסל בקולו, ואתה אומר כל ימי עני רעים? מה אומרת? כן, למה שמואל? שינוי וסת תחילת חולי מעיים. למה? הוא רגיל כל השבוע הוא אוכל לחם ובצל, פתאום בשבת מתחיל לאכול בשר ולאכול דגים ולאכול דברים טובים, אז משתנה המזג של הגוף שלו, בר מינן מתחיל לסבול. יוצא שגם זה למדנו, והרמב"ן הביא את זה להלכה, שאדם טוב שיוכל בשעות קבועות. אדם לפעמים משגע את הקיבה שלו, פעם הוא אוכל ארוחת בוקר והוא החליט לקום מוקדם, אז בנץ הוא גמר כבר בשש בבוקר, הוא אוכל ארוחת בוקר. פעמים הוא אוכל ארוחת בוקר בשש בערב, הוא קם בצהריים עד שהוא הלך לאכול, אז אתה משגע את הקיבה שלך, פעם כך פעם כך, זה הורס את הגוף, את המערכת. לגוף יש, לכל עבר יש לו שעון, הוא רגיל מתי יש שינה, מתי יש קיצה, מתי יש ארוחה, מתי יש עיכול, מתי יש מנוחה, כל זה מסודר לפי סדר מסוים. כשאתה בא והורס את הסדר הזה, זה מביא מחלה לגוף. זה מה שאומר שמואל, שינוי וסת, וסת פירושו ויסות, סדר, שעון יש בגוף, אסור לבוא ולבלבל את הסדר הזה. הסדר הזה שאתה מבלבל אותו עובר על דברי חכמים, ואז ידונו אותו בישיבה של מעלה, איך עשית דבר כזה? בדין של מעלה לא יוותרו לו. יש עוד אזהרה, ראינו אליהו הנביא, משהו נגיד לכם מאליהו הנביא, יש מסכת גיטין, גמרא מסכת גיטין דף עין מביאה, היה חברו של רבי מאיר בעל הנס, היה שמו רבי נתן, סתם רבי נתן, זה שאנחנו אומרים בפתאום הקטורת, רבי נתן הבבלי, הוא היה חכם גדול, הוא כתב את אבות דרבי נתן. הוא רבי נתן עליו השלום, היה אליהו הנביא בא אליו, אמר לו אליהו הנביא לרבי נתן, אל תאכל יותר מדי, גם אוכל רבותיי לא טוב. ידוע, היום התעוררו הרופאים להגיד בוקר טוב להם, עכשיו הם מבינים משהו מהחיים. זה כתוב בגמרא שלנו כבר 2000 שנה, שהאוכל, אכילה מרובה היא לא טובה, אחד הסיבות של החולאים, כמעט הסיבה העיקרית, גם הרמב״ם כך כותב, הסיבה העיקרית של חולאים זה אוכל. רבי נתן אמר אליהו, אמר אליהו הנביא לרבי נתן, אכול שליש, כוונה שליש ממה שצריך, שתי שליש ותשאיר שליש ריק, זאת אומרת תמלא את הקיבה רק בשתי שליש, שליש אחד זה אוכל, שליש אחד שתייה. למה? אמר לו שאם חס ושלום, והנח שליש, אם חס ושלום יכעס או ירגיזו אותו או יתרגש או יבהל מאיזה דבר, או אפילו דבר טוב, אדם שמח אז מתרגש, האוכל מתחיל לעלות, תעמוד על עצמך, תמיד לאכול פחות ממה שצריך, לא יאכל עד שיסבע לגמרי. הרבה פעמים האדם שבע, זה הוא חושב שהוא שבע, זה יצר הרע שלו שבע, הוא הגוף שלו מספיק לו פרוסה אחת או שתי פרוסות בארוחה, אבל הוא אוכל כמויות, וואי וואי, הדוב בספארי לא אוכל ככה, הוא אוכל, הוא אוכל כמו במקום 4-5 דובים, אוכל ואוכל ואוכל, לא צריך לאכול יותר מדי, אתה תאכל מה שצורך קיום הגוף. יש הרגשת רעב, תסביע את ההרגשה הזאת בלימוד תורה, תלמד עוד איזה שני פרקי משנה, תהיה שבע. יש כל מיני שיטות איך להרגיש הרגשת צובע. ואחר כך אמר רב חסדה, סעודתך שהנעתך מרובה משוך ידך המנה, תיזהר שיש אוכל יותר מדי טעים, פה יש את הסכנה, תעצור מהר. כמה שאוכל יותר טעים צריך יותר זהירות. למה? אז כבר הוא לא אוכל למה שצריך, הגוף צריך, למה שהטעים לו, טעים לו בחך, הנאה, אחרי זה הסבל מתחיל, אחרי זה שהוא מתבגר ומרגיש את התוצאות של רוב האוכלה. יוצא כמה רוב האוכלה עושים, כמה צריך להיזהר בזה. הרמב״ם עליו השלום כמה צועק ואומר, לא יאכל עד שתמלא קרסו, ולא יאכל אלא אם כן הוא רעב, אסור לאכול סתם, למה שהגיע הזמן הארוחה, הוא לא רעב, אל תאכל, אתה רעב תאכל, לא רעב אל תאכל, תרגיש טוב, תבדוק את עצמך. וכותב הרמב״ם, שימו לב מה הוא אומר, הוא אומר בקיץ תאכל שני שליש מהחורף. בחורף יש סיבה לאכול, למה? בחורף קר, אז האדם נמצא הרבה בתנועה, אז הוא שורף קלוריות, זה דבר ידוע. אבל בקיץ שחם, אז הוא פחות מתנענע, ואז ממנה הגוף לא דרוש לו הרבה אוכל. אומר הרמב״ם, בקיץ תאכל שני שליש, 66% מהחורף, אחרת זה סכנה לגוף. עכשיו עד כאן ראינו באכילה, אותו דבר גם פסולת בגוף. כמה תקנו לנו רבותינו, רב פלא יועץ כותב, יש לנו ברכת אשר יצר, איזה ברכה יקרה הזאת, אשרי אדם שזוכה לברך אשר יצר כמו שצריך. שהרבה יהודים טובים כתבו להם אשר יצר על איזה דף והדביקו את זה בבית מעל הברז, ואז הוא עומד ומברך בכוונה. הרב פלא יועץ כותב, מי שיברך אשר יצר ויכוון להודות לקדוש ברוך הוא באמת, מובטח לו שכל ימיו לא יסבול שום חולי בקיבה ולא ימות מחולי מעיים. יש כמה וכמה, השם הצילנו, כמה וכמה צרות. אומרים היום שאפילו המחלה הארורה הזאת שבאה, היא אחת הסיבות שלה זה שיש פסולת בגוף, שהפסולת לא יוצאת, אין לגוף איפה להוציא את הפסולת, אז הוא צובר את זה בפנים, מצטברים רעלים בתוך הגוף, ואחר כך יוצאת המחנה הזאת, השם הצילנו. התרופה שלה, קודם כל לברך אשר יצר בכוונה, שברך אותו כמו שצריך, שם כל החוכמה של בריאת האדם, שם נמצאת. רבנו ארי אומר שתחילת ברכות השחר מתחילות בזה, ידוע שאנחנו מצמידים את אשר יצר וברכת המחזיר נשמות לפגרים מתים, הרי היא לא פותחת בברוך, מתחילים אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, איפה הברוך? אז הברוך זה אשר יצר. אז לכן משתדלים שאדם מיד בבוקר כשהוא קם או אם הוא קם באמצע הלילה ורוצה לעסוק בתורה, אשריו אשרי חלקו. מיד יקום אחרי השירותים, ייטול ידיו ויעמוד, ישכח סידור ויברך אשר יצר כמו שצריך, מפה כל בשר ומפליא לעשות מיד אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, וימשיך כל הברכות על הסדר. אומר רבנו ארי, תראה שהברכה הזאת היא הראשונה, שהיא במקום הכי גבוה מכל הברכות שיש לנו, שהיא בספירת החוכמה, כך כותב הארי. אנחנו מבינים מה זה, אבל ככה הוא אומר, לכן אמר אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו. כל הבריאה כולה רמוזה בברכה הזאת, אדם צריך להיזהר בה מאוד. לא סתם אמר הרב פלא יועץ, ועוד כתבו שאר הפוסקים החכמים, שיזהר מאוד בברכה הזאת. אבל יותר מזה צריך להיזהר שיש פסולת בגוף והוציא אותה. כמה הזהירו אותנו רבותינו, זה הלכה בשולחן ערוך, לפני תפילה צריך לבדוק נקביו שלא יהיה לו חס ושלום שום פסולת בגוף. אותו הדבר לפני אוכל, אסור לו לאכול כשיש לו פסולת בגוף, וכן אסור ללמוד תורה עם זה. אז מה נשאר? מה יש לעשות כל החיים? או להתפלל, או ללמוד, או לאכול. אז תמיד צריך לדאוג שהגוף יהיה נקי. רק מה, לא יפריז יותר מדי. כתוב, רבנו בחי כותב, לא ילך כל חצי שעה, שעה, זה השם הצילנו, זה אחר כך לא חיים זה. יש לו, הוא יודע, מכיר את הטבע של גופו, לפי זה. אבל צריך להיזהר. בגמרא מובא במסכת ברכות, רבן שמעון בן גמליאל אומר, יש שתי מחלות קשות, אחת בר מינן הדרוקן, והשנייה ירקון. מי יודע אם זה לא הצהבת, הירקון, זה מעין הצהבת שיש היום, בר מינן, הנגיף הזה. זה בא מפסולת שלא מוציא אותה כמו שצריך, שיש הוא צובר בתוך הגוף שלו, פסולת בגוף. אדם לא מקשיב לגוף שלו, אין לו זמן היום לחשוב מה הגוף שלו צריך. הראיה שכשאדם רגוע או הולך לישון, אז הוא מרגיש שהוא צריך. למה כל הזמן לא? כי אין לו אוזניים להקשיב לגוף שלו, הוא לא מתקשר נכון עם הגוף. וגם זה פסולת, רבנו ארי אומר, כל המחשבות רעות שבאות בתפילה זה בגלל זה. לפעמים אפילו כשגופו נקי, מפני שבמשך היום הוא לא שמר את הגוף נקי, אז זה חלק של הסתרה הרע, זה הפסולת, צריך להוציא אותה. אמרה אומרת, נאמר עליו צא תאמר לו, שמה, החוצה, שמה את זה שם. אז כשהוא משאיר את זה בתוך הגוף, הגוף סופג את זה חס ושלום, אז ניאל, כמו שיש רעלים פיזיים שמרעילים את הגוף, ככה גם כן גם הנשמה שלו כאילו חס ושלום נתמת. אומר חלומות רעים באים מזה גם כן, שיבושים, האדם יש לו שיבושים בדעתו לפני שלא יודע ללכת לנקות את גופו, צובר 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 עד שהולך. צריך לדעת האדם להיות חכם, וגם החולאים הרעים, הרמב״ם כותב, וכלל גדול הוא ברפואה שהאדם בכל עת שהוא ישמור את גופו שיהיה נקי, וילך בשעת הצורך לו, ישמור את עצמו ויהיה בריא. ואם לאו, הרמב״ם אומר, חולאים רעים באים על האדם. זה, הרופאים של היום לא תמיד יודעים את זה, ולא תמיד מבינים ויודעים להזהיר, ואם יודעים לא מזהירים על זה. זה הדבר הראשון שאדם מצווה, וכאן יש גם דין של בל תשקצו נוסף על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, גם זה וגם זה. עכשיו כל זה דיברנו בבריאות, יש עוד, הרמב״ם הוסיף כלל אחר בבריאות הגוף. הרמב״ם כותב שאדם צריך לשמור את גופו, שגופו יהיה בריא, לשמור אותו, ועל ידי זה יאריך ימים יותר. ומה יצא אם יאריך ימים? הוא אומר יעשה יותר מצוות. אתה לא יודע כמה המצוות הן יקרות, כמה רגע אחד, הגמרא לא אמרה, יפה שעה אחת של מצוות ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. מה פירוש? הוא ילך לשם ויראה את התענוגים שיש, ויראה איזה שכר נותנים על מצווה אחת. מצווה אחת, רבנו ארי אומר, אם אדם היה יודע מה שכר של מצווה, היה רץ על מצווה אחת אחת. כמו למשל מפני שיבה תקום, מה זה כלום, עבר זקן לידו, אז עוד זקן, הוא הרוויח עוד מצווה, ועמד וישב. היום באבונות לא כולם מזהרים בזה, וזה אחד הדברים שמעריכים ימיו של אדם, כי זה מידה כנגד מידה. אתה מכבד את הזקנים, אז השם גם יכבד אותך, ייתן לך אריכות ימים שגם אתה תזכה להיות זקן. והיום באבונותינו כמה אנחנו רואים שצריך את הדבר הזה, את האריכות ימים. כמה אבות קוברים בנים, השם מצילנו. כמעט אין יום, אין יום שלא שומעים דברים נוראים כאלה, אם זה תאונות, אם זה מלחמות, אם זה מחלות, אם זה אסונות, אם זה בר מינן דברים פתאומיים. אז למה אנחנו מזלזלים? הנה אחת המצוות שמאריכים ימיו של אדם, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אומר, אדם הולך לעולם האמת, אם היה יודע, שם יאמר, קחו את כל השכר שיש לי, תנו לי רק לעשות עוד מצווה אחת. שאז הוא יודע מה זה שכר נצחי, שם אתה מקבל שכר, זה לא חד פעמי. אפילו אם יתנו לך, נגיד, 1,000 שקלים, צ'ק עבור איזה מצווה מסוימת. האלף שקלים האלה, כל רגע זה 1,000 שקלים. עד הנצח. זה לא מפסיק. כי פה 1,000 שקלים, אתה תשתמש בהם, נגמר. אחרי שעה, אין לו כלום בכיס, הוא גם צבר חובות, מרוב הקניות שהוא עשה. אבל שם בעולם האמת, אותו מה שהוא קיבל, זה לא נאבד, זה נשאר נצחי. אז האדם שם מכיר על ראשו, אומר, אוי, כמה טיפש הייתי, איך בזבזתי פה זמן בעולם, יכולתי לאסוף עוד מצוות ולעשות עוד דברים, ואם יבקש ויתחנן ויגיד, שתחו אותי לרגע אחד פה לעולם הזה, אני רוצה לעשות עוד מצוות, יגידו לו, חלס, עבר זמנו, בטל קורבנו. אחרי פורים עושה משלוח מנות, אוכל מצות אחרי ליל הסדר. תודה רבה, מה זה שווה? זה כל דבר בעיתו, דבר בעיתו מה טוב. זה הדבר. אז אדם יש לו אפשרות להאריך ימיו על ידי שישמור את גופו, אומר הרמב״ם, אז הוא יאריך ימים, ויאריך ימים עושה מצווה. תראה שאנחנו מחללים שבת על אדם זקן וחולה שספק אם יחיה אפילו שעה או יום, מחללים עליו שבת. למה? אומרים המפרשים, אתה לא יודע מה הוא יעשה. הוא יגיד אמן אחד, יגיד ברכה אחת, מי יודע מה הוא יכול עוד לעשות בזה. חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אמרו, אין הכוונה רק שבתות, יום שבת. שבתות הכוונה מצוות הרבה. המצוות נקראות שבתות. למה? הן שמה שובתות. שמה זה נצחי, כמו ששבת הוא נצחי. השכר של המצוות שמה להם בעולם האמת הוא נצחי. אומר הרמב״ם, ועוד כלל אחר בבריאות הגוף. יש עוד כלל בבריאות הגוף, נוסף לכלל שהוא אמר, לשמור את הגוף נקי. שהאדם יתעמל ויתייגע. זה היום יש השלט הרחוק שהוא עושה, שלט רחוק. היה יכול היה גם מזיז את הרגליים שלו בשלט רחוק. כבר מה נשאר? הכל יש השלטים. אומר שהאדם יתעמל ויתייגע. אומר שהאדם צריך להיזהר. אומר קטנו של דבר, צריך להתעמל, צריך להתייגע בגופו. וצריך להיזהר שלא יהיה שבע לגמרי, אף פעם לא למלות את הבטן. ומעב היו רפים. אדם כזה אומר, מובטח לו ששום חולי בעולם לא יבוא לו, וכוחו הולך ומתחזק. זה הרמב״ם, יש לנו יותר מהרמב״ם, יש לנו רופא בעולם יותר מהרמב״ם עליו השלום. אמרו עליו הרמב״ם, היה רואה אדם בעיניים ויודע מה הרפואה שלו בעיניים, במבט. פעם אחת מסופר שנכנס אצלו חולה אחד, הוא היה יושב ולומד, וכשנכנס החולה הסתכל עליו בעיניים, ראה הרמב״ם שהוא צריך בר מינן הרפואה שלו, זה סם המוות. אמר, איך אני אתן לו סם המוות? והוא לא היה יכול עכשיו, אמר לו, תחזור מחר ואני אתן לך רפואה. אמר, מחר יהיה לי זמן, אני אבדוק אותו. כעת לא יכול לבדוק אותו, היה באמצע לימודו. הלך האיש הזה, יצא, הלך בשוק של מצרים, שם היו מוכרים כל מיני מעדנים, אז יש שם איזה שוק שלם של חמוצים, כל דבר כובשים, פירות, ירקות, מינים ממינים שונים, מזיתים ועד עמבה ועגבניות ומה שאתה לא רוצה. זה ראה שם היה השלרם למיניהו, זה השלרם, זה הלפת הלבן. הגמרא אומרת, אוי הבית שזה נכנס שם, הלפת הורס את הקיבה, עושה הרבה גזים. אז הוא ראה שם הלפת כבוש, והתאווה דווקא ללפת. היו שם איזה 50 חביות של כל מיני מעדנים, הוא רצה רק את זה. אכל מזה וראה וירח כי טוב, אמר לו, תן לי עוד איזה קילו, שתי קילו בשביל הבית גם. לקח מילה לו צנצנת והלך הבית.